השבת, פרשת בשלח, יוצאים מבית עבדים, נראה דבר מעניין ביותר, לא רק בעניינה של הפרשה, אלא כפי שתמיד אנחנו מציינים ואומרים בפרשות האלה, ששורש כל הגאולות זה גאולת מצרים. כמה שנבין יותר מה קרה בראשית, כך נוכל להגיע מהר יותר לאחרית, ונראה דרך עיון בפרשה שלנו, בפרשות נוספות דרך הפרשה שלנו, דבר נפלא ביותר. בפרשה שלנו, בין היתר נאמר, ביציאת מצרים, וישו מסוכות, ויחנו בעיתם בקצה המדבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. עמוד ענן ביום, עמוד אש בלילה להאיר להם. ללכת יומם ולילה. המילים האחרונות למעשה מיותרות, כי אם נאמר שיש עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה, אז אין צורך לכתוב ללכת יומם ולילה. יודעים שביום הולכים עם עמוד ענן ובלילה עם עמוד אש. מה פשר הכפל מילים האלו? אומר על כך החזקוני, ללכת יומם ולילה, ויהיה פרעה סבור, בורחים הם ורדף אחריהם. פירוש הדבר, אדם נורמלי הולך ביום, נח ישן בלילה. והנה פה, הם הולכים ביום ובלילה, זאת אומרת, הם בורחים, כי אדם שבורח, אין לו לא יום ולא לילה. וזה בעצם יביא את פרעה לצאת לרדוף אחרינו. לכן ראתה התורה לחזור ולומר, ללכת יומם ולילה, שזה ידרבן, ימריץ את פרעה לרדוף אחרינו, שיבין שאנחנו בורחים ולא חוזרים אחרי שלושה ימים. כך מסביר החזקוני. אבן עזקי, מיד אחרי זה מה כתוב, היוגד למלך מצרים, כי ברח העם. איך ברח העם? כי ראו אותם הולכים ביום ובלילה. אבן עזרא מסביר בצורה אחרת, מה פשר כפל המילים ללכת יומם ולילה. כותב אבן עזרא, בעבור כי המחנה היה גדול, ולא יכלו ללכת כולם בו זמנית. אלה שהלכו מהר יותר, הגיעו ביום. אלה שהלכו לאט יותר, הגיעו מאוחר יותר, בלילה. על כן היו הולכים מקצת יום, וגם מקצת לילה, אלה שהלכו לאט יותר. ולכן, זה היה נראה שהולכים ביום ובלילה, שהולכים בלי הפסקה. כך מסביר לנו אבן עזרא. המעניין הוא, דבריו של הרמב"ן. הרמב"ן כותב כך, דבריו נמצאים לא בפרשה שלנו, בפשלח, אלא בפרשת ראה. שם נאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. מצווה שנלך אחר עצתו של הקדוש ברוך הוא. ממנו לבדו נדרוש, כל נעלם, נשאל כל עתיד, כעניין שנאמר ותלך לדרוש את השם. ובהמשך, מה שנוגע לנו, כותב הרמב"ן, אחרי השם אלוקיכם תלכו, זה ענן. זאת אומרת, הרמב"ן כותב לנו שההליכה אחרי הענן יש בה קיום של מצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו. ללכת יומם ולילה, דהיינו, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא יומם ולילה. אחרי השם אלוקיכם תלכו. ושאלתנו הראשונה היא, המושג, ההלכה, המצווה, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, עניינה שיש לי אפשרות אחרת. ואני בוחר באפשרות ללכת אחריו. בזה באמת הראיתי שאני בוחר בדבר הראוי. אבל במדבר לא הייתה ברירה. מי שלא הולך כעמוד הענן הוא במדבר. ארץ נחש והקרב. סיכוי לשרוד הוא אפסי. אז אין פה בעצם בחירה. אין פה אפשרות. אין פה אלטרנטיבה אחרת. השאלתנו הראשונה היא, מה פירוש הדבר שאחרי השם אלוקיכם תלכו, זה ללכת אחרי הענן? ללכת אחרי הענן. איך אפשר לומר שזה המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו? אין לנו אפשרות אחרת. אז איך בהליכה אחרי עמוד הענן מקיימים את המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, הרמב"ן כותב בהקדמה לספר שמות, שספר שמות נקרא ספר הגלות והגאולה, והגאולה היא לא רק שיצאו ממצרים, מבית עבדים, הגאולה היא לא רק שקיבלנו את התורה בהר סיני, אלא שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו עלינו, והצעד הבא כמובן לחזור לארץ נחלת אבותינו. כך לומד הרמב"ן. אם כך, שאלתנו השנייה היא, מדוע פרשות תרומה תצווה חלק מכי תישא ויקל פקודי שייכים לספר שמות? ספר שמות זה ספר הגלות וגאולה. גאולה זה עד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עלינו. הוא ישרה את שכינתו עלינו. אז ממילא אין כבר, אז הפרשיות האלה למעשה שורות לספר ויקרא. תורת כהנים, המשכן, כליו והכל ביחד. אלה הם השאלות שבהם אנחנו נעסוק. שוב, בקיצור, נסביר את הדברים ברור יותר. שאלתנו הראשונה, ההליכה אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר אחרי ענן, יש בזה קיום של אחרי השם אלוקיכם תלכו. איך הליכה אחרי עמוד הענן מקיימת, יש בה קיום של המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו? הרי אחרי השם אלוקיכם תלכו פירוש הדבר שיש לי אפשרות או ללכת אחרי השם או אחרי משהו אחר, אבל במדבר לא הייתה אפשרות אחרת. אז איך בכלל מקיימים בזה את המצווה הזאת? דבר נוסף, גאולת ישראל היא לא רק ממצרים, היא קבלת התורה והשראת השכינה. והשראת השכינה באמת באה לידי ביטוי במשכן, בכלה וכדומה. אלא מה? שהפסוק האחרון, זה לא אמרתי קודם, הפסוק האחרון בסוף ספר שמות, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש תאיר להם, ללכת יומם ולילה, להמיש עמוד הענן יומם ועמוד אש לילה, לפני העם. למה התורה שוב פעם מזכירה את עמוד הענן ואת עמוד האש בסוף ספר שמות? הרי זה מופיע פעם אחר פעם בפרשת בשלח. זה מלווה אותנו כל הזמן. אז מה הצורך בכפל הלשון? אלה הם השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלו, בואו ונראה פה באמת דבר מדהים, יוצא מן הכלל בסייעתא דשמיא הגדולה, שמלווה אותנו לאורך כל החיים. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. הענן, עמוד הענן, תופס מקום מאוד מאוד גדול בתורה, וגם בחז"ל. ראשית, אנחנו מוצאים אותו לאחר המבול. ויאמר אלוקים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש החיה אשר איתכם לדורות עולם, והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. והיה בענני ענן על הארץ לאחר המבול. סימן שיותר לא יהיה מבול. פעם נוספת, שאברהם הולך לעקדה, וירא את המקום מרחוק, נאמר במדרש רבה, רש"י מציין את זה, מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר דומה, אומר ליצחק דומה, שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא המקום להקריב את בני שם. אמר ליצחק, בני, רואה אתה מה אני רואה? אמר לו, אין. אמר לו, מה אתה רואה? ענן קשור על ההר. אמר לנעריו, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו, לאו, לא רואים ענן. אמר להם, שבו לכם פה, ואני והנער נלך עד כה. עוד פעם אנחנו מוצאים את הענן, וזה רק מקבץ קטן. פעם נוספת, פרשת שלח. לאחר חטא המרגלים, בורא עולם אומר למשה רבינו, עדנה הנה עצוני העם הזה, ועדנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, עקנו בדבר ואורישנו ועשה אותך לגוי גדול, ועצו ממנו. אומר משה, אי אפשר שתעשה את זה בורא עולם. למה? כי מה יגידו אומות העולם? מה יגידו? ואמרו כל יושב הארץ הזאת, כי אתה השם בקרב העם, אשר עין בעין נראה אתה, השם, ועננך עומד עליהם. זה ענן מעל אוהל מועד. ובעמוד הענן אתה הולך לפניהם. יומם, ובעמוד יש לילה. ואם אתה הורג את כולם, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך, מבלי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ, שנשבע להם וישחטם במדבר. אז משה רבנו מנצל את עמוד הענן ועמוד האש, כדי דרך זה להביא את בורא עולם, לא להשמיד את עם ישראל. כל העולם יודע שאתה הולך לפניהם בעמוד ענן, ביום ועמוד האש בלילה. עכשיו מה אתה הולך להרוג, לשחוט אותם במדבר? יגידו שאין לך כוח להביא אותם לארץ. שוב, עמוד הענן ועמוד האש. מקום נוסף, אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף כ"ג, רב יוסף, אשתו הייתה מאחרת להדליק נרות שבת. אמר לה רב יוסף, למה את מעדיקה ברגע האחרון? הרי כתוב לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה. מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן. זאת אומרת, שיש עדיין עמוד ענן שזה יום, כבר מגיע עמוד האש. אז גם את יכולה להדליק נרות קצת קודם. לא לחכות לדקות האחרונות. אז במה משתמש רב יוסף כדי להסביר לאשתו להדליק נרות שבת מעט מוקדם יותר מהזמן שהיא מדליקה? בעמוד ענן ובעמוד האש. ומעניין מאוד. זאת אומרת, מה שמקופל פה, שבעצם נרות שבת זה עמוד האש. זה ליל שבת. ובקבלת שבת אנחנו אומרים, בעמוד ענן דיבר עליהם, שמרו עדותיו, וחוק נתן למו. זאת אומרת, עמוד הענן, עמוד האש, גם בצורה מסוימת, מגיע לנרות שבת, ולשבת עצמה. בתפילה, בעמוד ענן דיבר עליהם, ובהדלקת הנרות, זה עמוד האש, אשר הולך לפניהם. יותר מזה, איפה מצאנו בפעם הראשונה ענן בתורה? ותשמעו פה דבר נפלא, בפעם הראשונה מצאנו ענן בתורה, איפה? בבריאת העולם, לא אצל נוח, 1,000 שנים קודם, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, וידם לנפש חיה, ועד יעלה מן הארץ, נאמר במדרש לקח טוב, 5 שמות נקרא אב, 5. אב, מה זה עד? שמאבב פני רקיע. ענן, שעושה הבריות ענבים. נשיאים, שעושה נשיאים. חזיז, שעושה חזיונות ברקיע. ועד יעלה, הוא הענן, הנושא את המטר, שיורד על הארץ. אז מה זה בעד? ענן עולה, ויורד גשם לארץ. וכל זה עשה בורא העולם בשביל מי? כדי שהאדמה תהיה רטובה, וכך הוא יוכל ליצור את האדם. אם האדם רטובה הוא יוצר צורה של אדם, ויפח באפיו נשמת חיים. אבל מעניין, למה בורא העולם, סליחה על הביטוי, מתאמץ כל כך, שיהיה ענן וירד גשם, והאדמה תהיה רטובה? הכי פשוט, ללכת לחוף הים, או ליד נהר, או ליד מעיין, האדמה רטובה בכל מקרה, ואז ליצור צורה של אדם, קל יותר כי האדמה רטובה, ומגבל את האדמה הרטובה, ויפר באפיו נשמת חיים. למה צריך שירד גשם? אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להראות לאדם הראשון, שגם החלק הפיזי שבו, דהיינו הגוף, גם בחלק הזה יש מרכיב שבא מלמעלה. זה לא רק אפר מן האדמה, זה גם מים, שמגיעים מלמעלה, גשם שיורד מלמעלה. לכן כמה מעניין שהחלק הפיזי של האדם, גופו נקרא גשמי, או גשמיות. זה לא מילת גנאי גשמי, אלא להזכיר לאדם שגם בגופו יש משהו שבא מלמעלה, לא רק הנשמה כולה, אלא הגשם שמשתלב עם האדמה שממנה נברא האדם. אם כך, נלך צעד נוסף. אז ראינו איך שהענן בא לידי ביטוי בבריאת האדם. אצל נוח, אברהם אבינו הולך לעקדה, ענן קשור על ההר. בתחנות שונות, הענן נמצא, משה רבנו משתמש בענן ובעמוד האש כדי שבור עולם לא ישמיד את עם ישראל. ערב שבת, בעמוד ענן נדבר עליהם, ובצמוד הדלקת הנרות שבת. בא הקדוש ברוך הוא, ומלמד אותנו, בזה שעצם בריאתנו, אם היא אדמה וענן גשם שירד, לא רק שאדם יבין שגם בחלק הפיזי שבו הוא מחובר למשהו שהוא בא מלמעלה, אלא שאדם יבין שיש במילה ענן משמעות לכל החיים. והיא כשיש עננה, כשהמצב לוט בערפל, לא רואים, הענן מכסה, התמונה לא ברורה, לא מפסיקים ללכת, לא נבלים. הענן זה לא קיר של ברזל, זה לא קיר של אבנים, נוסעים לאט יותר, הולכים לאט יותר, אבל אפשר לחצות אותו, אפשר לעבור אותו. זה בעצם מקופל בשיחה בין אברהם ויצחק, יצחק ואברהם. שיצחק שואל את אברהם, אבא, והי יעשה. זאת אומרת, יש פה מצב של עננה. יש פה מצב לא ברור. הכל נמצא חוץ מהקורבן עצמו. ולכן, כשאברהם אבינו וייר את המקום מרחוק, הוא שואל את יצחק, אתה רואה פה משהו? אומר יצחק, אני רואה ענן, אם ככה בוא נלך. עכשיו תבין את הכל. ויצחק שואל, איפה עשה? אומר לו, אברהם, אני לא יודע. זה בדיוק המצב, התמונה היא לא ברורה, ובורא עולם לימד אותי, גם כשהתמונה לא ברורה, ממשיכים ללכת, אתה לא חייב, הניסיון הוא שלי, אתה מוכן ללכת איתי, שאני יממש את הניסיון הזה? אומר יצחק, אבא, תן לי יד והלכו שניהם יחדיו. זה הפעם היחידה, דרך אגב, בתורה, שאברהם ויצחק מדברים, הם דיברו הרבה, אבל מה שנשאר לדורות, השיחה הזאת היא. כי בעצם אברהם אומר ליצחק, אני והנער לנערים, אני והנער נלכה עד כה, לא אני והנער נלכה עד פה, הוא צריך להצביע עד פה, מה זה עד כה? בוא נלך ונראה איך מתקיים כה יהיה זריך, על פניו אין מוצא, אתה הבטחת לי בורא עולם כה יהיה זריך, הנה, פתאום זה הולך להסתיים, זה ברור שהתמונה לא ברורה, בוא נלך ונראה איך היא מתבהרת. ויצחק מוכן ללכת איתו. ויצחק הולך איתו. איך זה מתקיים? והאמת היא שהענן נהפך להיות מושג. נער צעיר בן 24, בחור בן 24, שמו אירש גליק, נמצא במחנה השמדה, וכותב את השיר המפורסם שוודאי רובם מכירים, השיר של הפרטיזנים, אלא תאמר, הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצדנו עוד ירעים, אנחנו פה, אבל אם חלילה יאחר היום, יגיע היום, אך אם חלילה יאחר יבוא היום, כמו סיסמה יהיה עשיר מדור לדור. זאת אומרת, גם שם, בחושך המוחלט, את אור היום הסתירו שמי העננה, אבל הענן זז, והשמש זורחת. כי כשיש אמונה, שמבינים, כשיש ענן, זה ענן של אמונה, זוכים דרכו להגיע לענן של שכינה. באותו מקום שאברהם ויצחק רואים את הענן קשור על ההר, רואים את האי ודאות, לא ברור מה הולך פה בכלל להיות, אבל והם הולכים יחדיו, זה ענן של אמונה. ובאותו מקום נבנה המקדש, שזהו הענן של השכינה. זה בדיוק קרה איתנו גם ביציאת מצרים. איך נאמר בפסוקים שנקרא השבת? ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכחות תחנו על הים. זאת אומרת, וישובו ויחנו לפני פי החירות, חוזרים בחזרה, חוזרים בחזרה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. עוד פעם, ואמר פרעה לבני ישראל, בני ישראל יצאו כבר, אבל היו הרבה הרבה שנשארו, שנשארו. ופרעה רואה ממצרים איך הם נבוכים במדבר, כי הם מתחילים לחזור בחזרה. זאת אומרת, אנחנו רואים את האורות של מצרים בלילה, זה לא כל כך רחוק, ומתחילים לחזור, זה יוצר בלבול. מה קורה? למה חוזרים? לאיפה הולכים? אולי בכלל זה היה שטות לצאת. אז פה יש בחירה. מצד אחד, אם נמשיך אחרי הענן, מי יודע לאיפה זה ייקח אותנו? זה מדבר. אולי באיזשהו מקום שם רחוק, ייפסק הענן, אנחנו תקועים. מצד שני, נכון, זה סיכון, אבל יש סבירות שנוכל להגיע חיים בחזרה למצרים. אז באותו מקום שנאמר עליו, וישובו ויחנו לפני פי החירות, שם הייתה לנו בחירה. הולכים אחרי הענן, למרות שלא ברור לאיפה זה מוביל, לא ברור אם זה יישאר, כי פתאום חוזרים ברברס, אז הכל משתבש. או עוזבים אותו, חוזרים למצרים. ועם ישראל כולו הלך אחרי עמוד הענן. עם ישראל כולו. פה הייתה את הבחירה, וכולם הלכו. ולכן, מעניין מאוד, שהפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שילכו אחרי עמוד הענן. למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה, ישובו ויחנו לפני פי אחרות? לך תגיד להם, מה פתאום? הענן יזוז, זה מחרב. לא, פה הייתה אפשרות לא ללכת אחרי הענן. למה? חזל אומרים, כי לאיפה הענן לוקח אותנו בחזרה? עדיף כבר לחזור למצרים. ובחו ללכת אחרי עמוד הענן. וכך מסביר לנו השח על התורה, השפתי כהן, והוא מסביר מדוע זה נעשה כך. ויש לשאול, הם היו הולכים על פי הענן, שנאמר על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, ואומר המקום, הקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל בני ישראל, ילך הענן והם אחריו. למה דבר אל בני ישראל? אלא רצה הקדוש ברוך הוא, שימו לב ללשון של השח, לנקות מליבם החלודה, כדי שיהיו נקיים בכניסתם לים, ולא יימצא בהם שום תינוף, ולא שום מחשבה רעה, כדי שלא יערר עליהם שרו של ים. שרו של ים אומר, מה אתה הולך להציל אותם בורא עולם? עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. מה ההבדל? אז בורא עולם רצה לתאר אותנו לפני כתרוגו של שרו של ים. איך? יהודי איך הוא מתאר? תובל במים, במקווה, במים חיים. אנחנו לא טבלנו בים. המים להם חומה ממינם ומשמאלם. אנחנו עברנו ביבשה בתוך הים. אז מה הייתה התארה שלנו? האמונה. האמונה היא יוצרת עוצמה של תארה. שמביאה אחריה את השכינה. לכן, הענן הוא לא רק מלווה אותנו במדבר, היו הרי הרבה ניסים במדבר, ניסים יומיומיים, מן, סלב, בער, ענני כבוד, אבל הענן הוא תופס מקום הכי גדול, כי הענן הוא לא שייך רק למדבר. לארץ לא לקחנו לא את המן, ולא את הבער, ולא את סימנתך לא בלתה מעליך, אבל את המושג שנקרא ענן, הולך לפניהם, עם ישראל לוקח איתו לדורותיו. שיש מצבים של עננה, של אי בהירות, הולכים עם אמונה, הולכים עם ביטחון בקדוש ברוך הוא. הענן של אמונה, מביא ענן של השראת השכינה. ולכן, זוהי הסיבה, שבסוף ספר הגלות והגאולה, הפסוק האחרון, מה נאמר שם? ולא יוכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. וכבוד השם, למה לכתוב את זה עוד הפעם? כבר למדנו את זה פעם אחר פעם, בספר בפרשת בשלח. אלא זה בדיוק הענן. הענן של האמונה שמביא לענן של השראת השכינה. וכדי לזכות לזה, צריך לזכור עוד דבר שאמרנו קודם. ענן נקרא ענן כי הוא יוצר ענבה. ולמה נקרא שמו? ענן שעושה בריות ענבים. ולכן, שמשה רבינו, הכל מוכן, הוא בנה את המשכן, הוא יצר הכל, ראוי שהוא ייכנס, הוא לא נכנס. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, למה הוא לא יכול להגיע? הרי בהר סיני הוא כל הזמן נכנס ויצא, נכנס ויצא. למה הוא לא יכול? למה הוא לא יכול להיכנס? כי הוא לא נקרא להיכנס. כי אפשר לאבד את אותה שכינה, את אותה קדושה, אם אין את הענבה. ולכן בהר סיני מה נאמר? בירד השם על הר סיני, ויקרא השם אל משה, ויעל אל משה, ויאמר השם אל משה לך רד, ויאמר השם אליו לך רד, ועלית אתה ואהרון, בורא עולם מצווה אותו לרדת או לעלות, הוא עולה. אבל כשענן ירד על המשכן, הנה השכינה מגיעה, הגענו לשיא, לפני הכניסה לארץ, משה לא נכנס עד שהוא יקבל הוראה להיכנס. כי הענן של אמונה שמביא לענן של שכינה, יכול להישאר איתנו, אם יש גם ענן שמבטא ענבה. וזה הסיבה גם, שבמשכן, עם ישראל אחרי חטא העגל, רץ מהר לתרום, כדי להיות חלק בתיקון, של החטא הנורא שעשו חטא העגל, והתורה אומרת לנו, ויבואו כל החכמים העושים את מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו, אשר הם עושים, ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא, מידי העבודה, מספיק, יש לנו יותר מדי. מה אומר משה רבנו? ויצא משה והעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויחלה העם יביא, והמלאכה הייתה דיים, לכל המלאכה לעשות אותה ועותר, לעשות אותה ועותר. תראו פה דבר נפלא שלא שמים לב אליו, זאת אומרת, הביאו יותר מהמידה. נדמה לי, אני מקווה שתסכימו איתי, שהיה נס הרבה יותר גדול, שמשה מעביר כל במחנה, זהו לא צריך יותר, שיתברר שהביאו בדיוק את מה שצריך. וואו, איזה דיוק. אבל מה קרה בפועל? הביאו יותר. למה זה נוצר בצורה כזאת שהביאו יותר? כי אם הכל היה בדיוק, כל אחד היה מגיע למשכן, היה אומר לעצמו לבני ביתו, אתם רואים, גם לי יש חלק במשכן. גם אולי אני החלק שלי בדבר הזה, בדבר האחר. אבל אם יש יותר ממה שצריך, אז כל אחד מרגיש, רגע, אולי כל מה שאני הבאתי, זה היותר. אז בעצם לא הבאתי כלום. אז אני לא יכול להגיד שזה התרומה שלי, זה החלק שלי. זאת אומרת, כדי שהשכינה תישאר, צריך את הענן של הענבה. שכל אחד ירגיש, אולי אני את שלי שנתתי, נתתי מאוחר מדי, לא השתמשו בזה. וכך השכינה יכולה להישאר. ולכן, כל המשכן היה בנוי, הכל היה בפנים, אחר כך בנו את החצר. למה את החצר אחר כך? נבנה את הכל עם החצר ואז ניכנס. כדי להזכיר לנו איפה שנהיה ומה שנעשה, אנחנו תמיד בחצר, אנחנו בחצר, דהיינו הביטוי של החצר גם כן כאן, ענבה. אם ככה, אז כמה זה נפלא, נלך עכשיו וניקח את זה צעד נוסף, מגיעים לקריאת ים סוף, נאמר, מצרים רוטפים, בירוע מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם, ואמרו המליאן קברים ממצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? אומר רשי, ויצעקו, תפסו אומנות אבותם. אברהם התפלל אל המקום אשר עמד שם, יצחק לסוח בשדה, יעקב היפגע במקום. וצריך להבין את דבריו דבריו של רשי. תפסנו את האומנות של האבות והתפללנו. על פניו, איך אפשר להשוות אחד לשני? שאנחנו עמדנו מול הים, זאת הייתה תפילה בעת צרה. הים מקדימה, הים מקדימה, מצרים מאחורה, חיות רעות מסביב, פחד פחדים. איך יוצאים ממצב כזה? זה תפילה מקירות הלב. התפילות שהאבות התפללו. אברהם התפלל שחרית, מתי שהתפלל? יצחק יצא לסוח בשדה. יעקב, תפילת ערבית. זה היה מתוך רוגע. איך אפשר להשוות את התפילה של עם ישראל לתפילת האבות? מה שרשי וחזל באים לומר לנו, איך שאנחנו התפללנו, בשעה שהיה מקדימה, מצרים מאחורה, חיות רעות מסביב, היינו כולנו דבוקים בבורא עולם, מקירות הלב. כך היו האבות והאמהות מתפללים ביום יום מתוך הרוגע. ביום יום מתוך המנוחה. הם לשנייה לא נתנו לעצמם קרדיט. הבינו שהכל כענן השם הולך לפניהם. הבינו כי הכל בא מהקדוש ברוך הוא, על ידו הכל, ממנו הכל ושלו הכל. זה תפסו אומנות. הבנו את גודל תפילת האבות, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שהתפילה שלהם הגיעה לשיאים, שעם ישראל הגיע אליו רק בשעת קריאת ים סוף. אצל האבות זאת הייתה תפילה רגילה. אבל התפילה הזאת היא הייתה התארה שלנו. היא זאת שהוציאה אותנו לצד השני של הים. ולכן כמה נפלא הדבר שבכל פרשה בתורה, בסוף הפרשה באותיות קטנות, כתוב את מספר הפסוקים. מספר הפסוקים בפרשה זה 116. ותמיד יש לזה וסימנך, איזה גימטריה, שמתקשרת לכל הפרשה. הזכרנו כמה פעמים בהקשרים אחרים, מה מספר 116 מקפל בתוכו, נאמר בסוף הפרשה, יד אמונה. יד אמונה. כל פרשת בשלח. היא בעצם פרשת האמונה. היציאה, ההליכה במדבר, שינוי המצבים, הערפלים שמקיפים אותנו במצבים שונים, והולכים עם האמונה הזאת. לכן, עכשיו אפשר להבין לעומק יותר את דבריהם של חז"ל הידועים, כאשר רבקה מגיעה עם אליעזר, נאמר ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו. נאמר על כך במדרש, כל הימים שהייתה שרה קיימת, היה הענן קשור על פתח אוהלה. כיוון שמתה פסק אותו ענן, כיוון שבת רבקה חזר הענן. כל הימים הייתה ברכה מצויה בעיסה, מתה שרה פסקה אותה ברכה, חזרה רבקה, חזרה הברכה. כל הימים הייתה שרה קיימת, היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת. מתה שרה פסק אותו הנר, באה רבקה, חזר אותו הנר. מה פירוש הדבר? שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו לך לך. איפה ללכת? מה ללכת? זה עמוד הענן הולך לפניהם. יש מצב של עננה אל הארץ אשר הרקע. זה העמוד הענן שהתחיל עם אברהם אבינו. אבל קדם לזה, גם עמוד האש. הוא לא רוצה להיות בן בוני המגדל. אומר לנו העמק דבר, מביא דבריהם של חזל, הוא אומר לנמרוד, אני רוצה לצאת. אומר לו לברון, מפה יוצאים. אומר נמרוד לאברהם, דרך כבשן האש. אברהם היה מוכן, נכנס לכבשן האש, יצא מהצד השני. זאת אומרת, הוא הבין מכוח האמונה שלו, שעמוד האש הולך לפניו, ולא הולך לחלות אותו. אז זה בא לידי ביטוי, שבאוהל של אברהם ושרה, של שניהם, היה נר דולק מערב שבת לערב שבת. זה עמוד האש. והיה עמוד הענן של הלך לך, לאיפה? אל הארץ אשר הרקע. וכל הניסיונות שעמד בהם אברהם אבינו. זה חזר כשרבקה מגיעה הביתה. איך אומרת הגמרא באוריות? איזו דרך ישרה שיחזיק בה האדם, שיחזיק באמונה יתרה. באמונה יתרה. וידוע הרי שבסוף מסכת מכות נאמר שהנביא חבקוק העמיד את כל תרי"ג מצוות על יסוד אחד, וצדיק באמונתו יחיה. הנביא חבקוק היה בן האישה השונמית, נולד אחרי הרבה שנים של עקרות, גדל עזר לאבי בעבודתו, כאב לו הראש, העובדים הביאו אותו הביתה, נפטר, והחיה אותו הנביא. אז אמא שלו חיבקה אותו פעמיים, חיבקה אותו שנולד אחרי הרבה שנים של הקרות, וחיבקה אותו שהוא חזר בחזרה. הוא זה שפה ושם, והוא אומר לנו, היסוד של הכל, צדיק באמונתו יחיה. הכוח של האמונה. וזה מה שאומר הנביא ירמיהו, ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. פסוק שצריך לברר אותו. לכתך אחריי במדבר, ברור. אבל אם הולכים במדבר, ברור שזה בארץ לא זרוע. במדבר אין כלום. ארץ נחש והקרב. מה כפל הלשון? אומר לנו הנביא ירמיהו, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. דהיינו, האדם בחייו תמיד הולך אחרי מה שהוא זורע, אחרי מה שהוא עמל, אחרי מה שהוא עושה, בתחום זה, בתחום אחר. אנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא, לא אחרי מה שזרענו. הלכנו אחריו, ויצרנו את האמונה, ומכוחה נכנסנו לארץ. איך אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד א', אחת השאלות שאדם נשאל זה, ציפית לישועה. מה זאת אומרת ציפית לישועה? ישועה, נזכור, זה לא גאולה. גאולה, פירוש הדבר, יש גואל, ויש אדם שנגאל, גאלו אותו. ישועה, עניינה שיש מצב אפוף לגמרי, סגור, נראה אין מוצא, אין שום מוצא, אבל יש את הציפייה לישועה. זאת אומרת, יש את הביטחון הוודאי שיבוא משהו אחרי שנראה שהכל סגור. זה הציפית לישועה. באה התורה ומלמדת אותנו, בקריאת ים סוף, שבע פעמים נאמר וית משה את ידו וירם את ידו, שבע פעמים נאמר גם כן, אותו דבר, במלחמה מול עמלק, גם כן בפרשה. עוד הפעם, משה רבינו מרים את ידו, והיה קשה ירים את ידו גבר ישראל, הוריד את ידו גבר עמלק, כדי ללמד אותנו, יד אמונה, שיש את האמונה, לעולם, היד שלנו לא תישאר תלויה באוויר, נרגיש, את היד של בורא עולם שמתחברת ליד שלנו. זה מבקש את התורה מאיתנו בספר הגלות והגאולה. זה מה שאומרת לנו התורה, שהענן שנכנסים לספר של הגאולה, לזכור, לא תמיד השמיים בהירים, יש מצבים של אי ודאות, אבל אנחנו למודים להמשיך ללכת גם כשיש ענן, ואז מגיעים לאור של הבוקר. ולכן, כדי לזכות לזה, צריך את האמונה שהיא זאת שמביאה איתה את השכינה, וכל זה נובע מתוך הענווה. ומי כמו הדור שלנו, שחי עם אמונה, ורק מכוחה זוכים לכל הצמיחה והפריחה, מי הדור שלנו שחי במצבים שלפעמים יש ערפילים, שלפעמים יש תחושה, כן, בנינו, עשינו, יצרנו, ומשייכים את העוצמות אלינו, ואז פתאום מגיעה טלטלה מקצה העולם ועד קצהו. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמו שבראשית, מיד בהתחלה, היה שם איזשהו ערבוב, חוזרים אחורנית, בורא עולם ביקש מאיתנו אז, ומבקש מאיתנו גם היום, שדרך אי הוודאות, איפה הולכים, עם מי מדברים, איפה נמצאים, מה קורה, איך יהיה, מה בא אחר כך, מה היה קודם, רק לחזק בנו את האמונה, ומכוח זה נזכה לשכינה במהרה. נראה את הדברים בצורה הזאת, הנזכה באמת, שבורא עולם ימלא משאלות בנו לטובה, ונזכה את האור של השחר, שיעלה ויעיר ויסלק את כל הערפילים, ונזכה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, וגאולה השלמה, בעזרת השם, בזו השנה. איזו היא דרך ישרה שיחזיק בה האדם, שיחזיק באמונה יתרה.